ערב טוב, יישר כוח לכל העוסקים בתורה, שעות הלילה, בעזרת השם. אז אנחנו רוצים לברר את המהלך הרוחני שקורה בעבר בין יום כיפור לסוכות. כל אחד מרגיש פשוט על עצמו ובעולם מרגיש שיש איזו אווירה מאוד מיוחדת, יש איזה ימים מאוד מיוחדים, אבל צריך להבין מה קורה שם בצורה יותר לעומק. אבל כדי להבין את הדבר הזה, אנחנו, הפתיחה שלנו תהיה, העשר דקות הראשונות יהיו להבין את היחס בין העולם הזה לבין העולם הבא, ואחר כך ההשלכה של הדבר הזה תיקח אותנו גם לנושא הזה של יום כיפור לסוכות. אז מה קורה פה בעניין הזה של העולם הזה והעולם הבא? אולי פחות מ-10 דקות, אבל צורך העניין כמה דקות. אז ידוע, הדבר הידוע והמפורסם, רק קצת נגדיר אותו, נחדד אותו יותר. ישנה תפיסה אחת שהיא אומרת שהעולם הזה והעולם הבא נמצאים במתח מאוד מאוד גדול ביניהם. כי העולם הזה עניינו דברים גשמיים וחומריים, והעולם הבא עניינו דברים רוחניים ובכלל מנותקים לגמרי מענייני העולם הזה, ולכן באופן טבעי הם לא יכולים להסתדר ביחד, הם בעצם מאיימים אחד על השני. ויותר מזה, לפי ההסתכלות הזאת, אז אין ספק שהדבר העיקרי זה העולם הבא, זה העולם האמת, זה העולם העתידי, זה העולם המושלם, והעולם הזה, איך קוראים לו במילה אחת? פרוזדור. כן. מסילת ישרים, כולם מכירים את ההתחלה. העולם הזה, פרוזדור לעולם הבא. התפקיד של הפרוזדור זה בעצם להיאבק בחומריות, לנצח אותה, ולהצליח להגיע לדבר העיקרי, להגיע לעולם הבא, להגיע אליו מתוקנים, אחרי שעשינו את העבודה פה בעולם הזה. זה לכאורה הסתכלות בסיסית וראשונית על היחס בין שני העולמות האלה. אבל אחרי ההסתכלות הזאת, אנחנו הולכים לרמה גבוהה יותר, שרואה את היחס ביניהם באופן אחר. איך היא רואה את היחס ביניהם? באופן הבא, שמתוך שאנחנו מכירים בכך שהעולם הזה הוא מאוד חומרי, ומהבחינה הזאת הוא מאוד חסר משמעות, ואנחנו מסתכלים על העולם הבא ורואים כמה הוא גדול, אחרי המבט הזה אנחנו עכשיו חוזרים להסתכל על העולם הזה ולהגיד, אם העולם הבא הוא כזה גדול והוא בסופו של דבר ממשיך את מה שקורה פה בעולם הזה, כי בסוף זו אותה נשמה שהייתה פה בעולם הזה ממשיכה לשם, אז היא בעצם התחילה פה, אז אם היא התחילה פה ומגיעה לשם, אז כבר פה יש אפשרות להגיע למשהו שהוא אפשר לומר כמעט מעין העולם הבא. גם פה בעולם הזה אתה יכול להגיע למשהו שכבר מתחיל להזכיר את מה שיהיה בעולם הבא. איפה זה כתוב, אני אקרא פסקה קצרה רק כדי לחדד את העניין הזה, לפני שאני הולך לנושא שלנו של יום כיפור וסוכות, נשתמש בהגדרות, בחלק מההגדרות שאמרנו עכשיו. אז תראו רגע במקור 4, המקורות פה הם לא בהכרח לפי הסדר של השיעור, אבל זה לא משנה. באורות הקודש אומר הרב קוק ככה, חכמי לב מכירים באמת את האפסיות של העולם הזה מצד עצמו, והם מעלים את מחשבותם וציור עולמם למעלת העולם הבא ואושרו. ומתוך שהם מסתכלים שכל ההוויה המשך אחד יש לה, ממילא נעשה העולם הזה גם הוא מפואר אצלם. מתוך כך הם דורשים לתקנו ולשכללו, ומזה יבוא הרצון של התרבות או התרבות והשכלול של חיי העולם הזה על ידי צדיקים קדושי רוח, שתעלה בעוז רוח על כל מה שגילה רוח האדם מצד אהבתו החיצונה לעולם הזה מצד עצמו, מפני שהאהבה זו, האהבה החיצונית לעולם הזה, מיוסדת על תוהו ועל שקר, אלא שהדבר נדרש לקיום העולם, שיהיו משתגעים בעולם. אבל יותר הרבה מזה יהיה היישוב הבא מדעה שלמה. כלומר, קורה פה תהליך מאוד מעניין. מצד אחד מסתכלים על העולם הזה, אומרים, תשמע, זה, 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 זה אפסיות. מה זה? זה הכל עובר, זה הכל חולף, זה הכל כלום. זה בא לך בכלל רק לברוח מזה או להכניע את זה, בכלל לא. ואתה מסתכל על העולם הבא ואתה אומר, וואו, העולם הבא זה דבר עצום. ואז בשלב הבא אתה אומר, מה, אבל הם שניהם נמצאים על רצף אחד, איך הוא אמר את זה פה? מתוך שהם מסתכלים שכל ההוויה המשך אחד יש לה, אתה אומר, רגע, אם זה נמצא על אותו ציר, אם זה היה שני צירים שונים, אז באמת הם לא שייכים אחד לשני. פה איזה משהו כזה, עולם הזה, חולף, עובר, צריך רק להתגבר עליו ואיכשהו להגיע לציר השני, צריך להגיע לשם. אבל אם הם נמצאים על אותו ציר, עכשיו למה הם נמצאים על אותו ציר? כי בסוף האדם, גם בעולם הזה, יש לו נשמה. רק כשיש לו חוץ מהנשמה, יש לו גם גוף. אותה נשמה ממשיכה איתו לעולם הבא. אז הם נמצאים על אותו ציר. אם זה נמצא על אותו ציר, זה לא, אז כבר לא יכול להיות שזה משהו אחר. דבר שנמצא על אותו ציר, הוא בעצם דבר אחד. הוא דבר אחד, הדבר האחד הזה, יש לו שלבים שונים, יש לו וריאציות שונות, אבל זה דבר אחד, זה על ציר אחד. וכיוון שזה על ציר אחד, אז כבר בעולם הזה צריך להיות איזו עוצמה מאוד גדולה שהיא בבחינת העולם הבא. ואז מה קורה? ופה ההפתעה הגדולה. כתוצאה מההסתכלות הזאת, מה החשק שמקבל עכשיו האדם הזה, כמו שהוא קורא לו, הקדוש הרוח הזה, שמסתכל ככה? הסתכלות הזאת, מה, איזה רצון היא עושה לו עכשיו ביחס לעולם הזה? פתח אותו, שכלל אותו, להעצים אותו בצד החומרי או הרוחני? מה? החומרי. כמובן שהחומרי מתוך הרוחני, זאת אומרת, מתוך שהוא מסתכל על העולם הבא, והוא מתקשר לדבר, על הרעיון הגדול, לעתיד הגדול, למשמעות הגדולה, וכיוון שזה כמו שאמרנו על ציר אחד, אז מתוך זה הוא מקבל החכמי לב האלה שהוא קורא להם, שזה אגב ביטוי מאוד מעניין, מאוד יפה, כמובן ביטוי של הכוח מהתורה, כן? אלה שבנו את המשכן קראו להם חכמי לב, חוכמה היא בשכל, הלב זה הרגש יותר, הרצון, וזה חיבור בין שני הדברים האלה, אבל זה נושא אחר, זה בפני עצמו מעניין, אבל לא משנה כרגע. על כל פנים, האנשים האלה, בתוך ההסתכלות על העולם הבא, שהיא מאוד עליונה, ועל העולם הזה שהוא מאוד כלום, אבל מתוך שהם יחידה אחת, אז עכשיו מקבלים את כל החשק, ואת כל הרצון, ואת כל הכוחות, דווקא לשכלל את התרבות, איך הוא קרא לזה? את התרבות והשכלול של חיי העולם הזה. זאת אומרת, זה בעצם מביא אותה למסקנה שכבר העולם הזה הוא בעצם מזכיר, הוא התחלת הדרך לעולם הבא, לא בשביל להתגבר עליו. לא בשביל לדכא אותו ואז להגיע לשם, אלא הפוך. ההבדל ביניהם הוא שפשוט בעולם הזה, הנשמה, התפקיד שלה, זה להעצים את העולם הזה מתוך הנשמה, מתוך העולם הבא. כן, נגיד שהנשמה מקבילה לעולם הבא. אז מתוך ההסתכלות הפנימית העמוקה של הנשמה בעולם הבא, היא רוצה מאוד להעצים את העולם הזה, שהעולם הזה יהיה גדול. יהיה מפותח ויהיה משמעותי, כמובן, בהתאם להנחיה הרוחנית. אבל שהעולם הזה יתפתח ולא הפוך. לא שנעבור אותו רק ואיכשהו נתגבר עליו, אלא הפוך, נחיה אותו בעוצמה. העולם הזה נחיה אותו בעוצמה עם הגשמיות, הנשמה תחיה בעוצמה ותפתח את הגשמיות בעוצמה, אחרי שהיא תעשה את זה פה בעולם הזה, בעולם הבא היא תמשיך בלי הגוף, ואז היא תמשיך להתעלות בעילוי שלה הרוחני מצד עצמה, בלי שהגוף איתה.
הרב, הוא אומר שאת השכלול הזה יעשו על ידי צדיקים קדושי רוח. בפועל, היום כאילו, אם אנחנו מסתכלים, מה קורה היום? לרוב זה לא הצדיקים, הם אלו דווקא ש... אם ניקח איזה רמה את מהנדסי בניין, השכלול בפועל, הפיזי. יותר אולי, יותר ברוח.
זאת... זה מצב לא שלם. זה לא המצב הטוב. אגב, זה לא אומר עכשיו שכל מהנדס בניין וכל כל אדם שפועל עכשיו פעילות פיזית הוא בעצמו איזה קדוש רוח כזה עליון. הקדושי רוח הם אלה שנותנים את הכיוון. הם אלה שבעצם גורמים לזה שכל אנשי המעשה יעשו את עבודתם מתוך שליחות, מתוך עוצמה, לא מתוך איזה רק איזה רצון קטן לא יודע, לעשות כסף או סתם לפתח איזה עוצמה פיזית, איזה להראות, הנה וואו, תראה איזה בניין בניתי. אלא כל העשייה תבוא מתוך מקום של משמעות. זה בעצם זאת בעצם הכוונה. וברור שבפועל זה עדיין לא לגמרי קורה, אבל בעזרת השם. אבל שוב להבין את את הכיוון שיש פה. עכשיו תראו דבר מדהים שאותי מאוד הפתיע פעם ראשונה שראיתי אותו, וכל פעם הוא מפתיע אותי ככה, כל פעם הוא מרגש אותי מחדש. איפה אפשר לראות בעוד מקום, אבל בצורה אפילו עוד יותר קיצונית, את מה שהרב קוק אומר פה. אז תראו רגע, תהפכו שנייה בעמוד הבא, אנחנו לא נראה עכשיו את כל המאמר, רק את השורות הראשונות. במקור חמש, יש מאמר שנקרא אחדות ושניות במאמרי ראייה. קורא ממש את השורות הראשונות. הרוחניות, מלבד עדניה הגדולים לאין תכלית כשהיא לעצמה, היא נותנת עוז וגדולה גם לחיים החומריים. עכשיו תראו את המשפט הבא, פשוט משפט, בעיניי זה משפט מחץ, זה משפט מדהים. וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חייה החומריים, סימנו שהרוחניות התגברה בעולם, עד שהתרוממה גם מעלת החומריות הדרושה להשלמה תוכנית היצירה. עכשיו תראו עוד משפט. כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני האדם טעם לחייהם. אז הם מבינים ומרגישים שכדאי לחיות. ערך החיים אז הולך ועולה. ועל כן, מבקשים את בני האדם לבסס יותר את החיים החומריים, שיהיו יותר בטוחים, יותר רחבים ונעים. אז ירבו בעולם שלום, אהבה וחדווה. אז ימלא שחוק פינו, שונה נורינה. כי הרוחניות הגדולה והנשגבה, המקפת את הכל וחודרת אל הכל, ממלאה בנחלי עדניה גם את החיים הריאליים והחומריים, ומצרפת ומזככת אותם, מפני שלפניה אין העולם החומרי נפרד מהעולם הרוחני. אחדות שלמה יש בין שני העולמות האלה, כי שניהם ממקור אחד מוצאם, כי ביה השם צור עולמים. יה השם צור עולמים, הגמרא, י' עולם הבא, ה' עולם הזה, השם ברא את, ה, את, ה, את שני העולמים האלה ביחד. יוד קיי, שם של עולם הזה, שם של עולם הבא, עולמים, עולמים זה מיעוט רבים, שניים, עולם הזה ועולם הבא נבראו ביחד. אז מה אומר פה הרב קוק? הוא אומר דבר מדהים. וכשאני ראיתי את הפסקה הזאת פעם ראשונה, זה ממש עשה לי, באמת, עשה לי, יישב את דעתי, ממה? שכשהייתי נוסע, פעם לא היה עוד נתיבי איילון, אבל בתוך תל אביב כזה, והייתי רואה שם את כל המגדלי עזריאלי האלה, וכל המשרדים האלה שבעיר ללא הפסקה, ושכל הזמן עסק, הייתי אומר לעצמי, יאללה, כאילו, מה אנשים עסוקים? כמו רשבי כזה שיצא מהמערה. אתה אומר, כאילו, תגיד, מה אנשים פה מבזבזים את הזמן? תראה, 21:00, אנשים עוד במשרד, תלכו הביתה, לאישה, כאילו, מה אתם רצים? ובונים עוד, ועושים עוד, ואתה שומע, זה, כלכלה, ועסקים, ומסחר, והבורסה, ואתה אומר לעצמך, תגיד, מה? בשביל מה כל זה? למה כל זה הולך? כלומר, אתה רואה, ואתה רואה, עכשיו בקורונה קצת, כנראה זה היה יותר מדי, אז הקדוש ברוך הוא אמר, שמע, צריך קצת להוריד, כן, תרבות, ומופעים, ועושים לחול, וחוזרים, וספורט, אצטדיונים, עשרות אלפי אנשים, מלא דברים, חלק מהם עדיין, כן, באמת מיותרים, וגם לפעמים שליליים, לפעמים פחות, לא שליליים אולי, אבל מיותרים, אבל אתה רואה עוצמה, אתה רואה עשייה, אתה רואה, ואתה אומר, זה לא מסתדר לי עם הגאולה. כאילו, גאולה זה צריך להיות משהו רוחני. גאולה זה צריך להיות משהו שנראה הרבה אנשים שהולכים אחרי הרוחניות. במקום זה, מה שאני רואה, זה שמלא אנשים הולכים אחרי החומריות. בונים בתים, ועסקים. ואז, שראית הפסקה הזאת, אמרתי, רגע, זה שמה הרב קוק פה אומר? הוא אומר, אם אתה רואה אנשים מתלהבים מהחיים הגשמיים שלהם, זה סימן לדבר אחד. שמה? מה? יש להם טעם בחיים. יש בשביל מה לחיות. אם אין איזה ייעוד, אם אין איזה מטרה, אם אין בשביל מה לחיות, אז אין מצב שישקיעו כל כך הרבה אנרגיות. זאת אומרת, זה לא יכול להיות, צריך להבין, תבינו את זה לעומק. העולם הזה מצד עצמו לא יכול, כמה שתגידו, אני יודע שכל אחד עכשיו חושב לעצמו, למה? אבל מה, האדם רוצה כסף, רוצה זה, רוצה עוצמה, למה זה לא יכול לתת לאדם אנרגיות כדי לפעול? זה יכול לתת לו אנרגיות מסוימות, כן, אבל לא בעוצמה כזאת. כלומר, עוצמה כזאת שאתה רואה, אומר, כשאתה רואה שהחומריות, איך הוא אמר? אם אתה רואה בקרב העמה מתגבר לבסס את חיי החומריים, סימן שהרוחניות התגברה בעולם. כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני אדם טעם לחייהם. יש ערך, יש כדאי לחיות. ערך החיים הולך ועולה. ואז הם, בשלב הראשון לפחות, הם מוצאים טעם לחיים, והטעם לחיים בא לידי ביטוי בזה שעושים, ובונים, ויוצרים, ועושים.
כי
מה?
זה לא קצת כאילו הפוך? דווקא האנשים שכאילו שהחולים שהם יותר מתעסקים ב... אני נגיד בעשייה, כאילו קצת חולים שהם משועבדים כזה, קצת לכסף, משועבדים ל...
כן, אז זה מצוין. אז השאלה מצוינת, והתשובה לפי דעתי היא בין המודע לתת מודע. זאת אומרת, במודע, אז התסכול שלי שאמרתי נשאר. כי מה שתיארתי את האנשים האלה, שמה שיש להם בראש זה כסף, ועוד כסף, ועוד לבנות, ועוד למכור, ועוד... אז אתה אומר, איפה רואים את מה שהרב קוק אומר? מה אתה מדבר? איפה הם? מה, הם באים לזה מאיזה צד רוחני? מה פתאום? הם באים לזה, תכלס, הם באים לזה מהעסקים ומחומר, ואחר כך יהיה להם וילה ובריכת שחייה, זה מה שהם רוצים. זה במודע. מה קורה בתת מודע? בשביל זה יש לך את זה. אומר לך הרב קוק, כאלה עוצמות וכאלה אנרגיות, זה סימן שבתשתית הכי פנימית, בבסיס, בשורש של הדברים, אנשים מרגישים, יש פה איזה עתיד, יש פה איזה עתיד גדול. הם כרגע לא יודעים בדיוק מה הוא, לא יודעים להגדיר אותו, והם אפילו לא מודעים לו מבחינה חיצונית, אבל בפנים, 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 זה זה. כי אם זה לא זה, אז שהיינו בגלות, לא ראינו שאנשים שם מסתערים באיזו התלהבות לבנות דברים, למרות שגם שם היה להם לכאורה שאיפה לכסף, ותמיד אנשים עשו כסף, ויהודים תמיד היו, הצליחו בכל מיני סוחרים, וכל, בסדר, במובן האישי תמיד כל אדם רוצה להתפרנס ורוצה, אבל זה לא הסתערות כזאת, זה לא עוצמה כזאת, זה לא סוג של איזה התלהבות, הייתי קורא לזה, כמעט איזה דבקות כזאת בכזאת עוצמה של פיתוח. אז בצד החיצוני זה ככה, בצד הפנימי זה טעם לחיים, טעם אמיתי לחיים, משמעות אמיתית לחיים, כלומר הנשמה דוחפת אותם. העולם הבא באמת דוחף אותם לשכלל את העולם הזה, כי בתת הכרה מבינים שזה על אותו, הם לא מכירים בכלל מה זה העולם הבא ולא כלום, זה רק הקדושי רוח שהוא דיבר עליהם קודם, הם יודעים להסביר את מה שקורה, כן? האנשים האלה הגדולים, הם יודעים להסביר את התהליך, אבל הם מסבירים לך שמה שאתה רואה זה זה, זה קשור לזה.
אני רואה זה ממש על אותו גל של בן אדם שלא מאמין ולא מחובר, עושה פעילות גופנית. אז הרב אומר שזה תשובה, כאילו זה נראה לי מאוד דומה.
נכון.
הם לא יודעים, אבל זה בא מאיזשהו טעם.
כן, וזה גם משהו שמאוד מצוי היום, ועושים מה שהרב קוק כותב, תשובה טבעית, גופנית, תזונה וספורט וכל מיני דברים. אנשים עושים את זה כאילו בשביל עצמם, בשביל הבריאות שלהם, בשביל זה, ברור.
זה מערך לחיים.
אבל אם באמת העולם הזה הוא מצד עצמו, הכל רק, אז החומר לבד יכול לתת קצת טעם, יכול לתת קצת משיכה וזה, אבל לא בכזאת חדווה, לא בכזאת עוצמה. כזאת עוצמה, היא נראית לך, כמו שאמרנו, היא נראית הפוך, היא נראית לך, או, כמה אנשים פה הולכים אחרי החומר, אנשים פה משתגעים, זה יותר מדי, תמיד זה תסכל אותי, כאילו מסעדות מלאות, באמת, תסכל אותי עד היום, אבל לפחות הבנתי, אתה הולך כאילו, עכשיו עוד פעם, קורונה, הכל ברוך השם, קצת נרגע. כמה אנשים בחוץ, כמה אפשר לאכול, כמה אפשר לצאת כאילו, כל מיני דברים כאלה של, כאילו של, זה באמת, זה פשוט מטריף את הדעת, כאילו, מה זה? ואני אומר, כשאתה רואה את זה, אז אתה אומר, רגע, תשמע, זה אנשים, יש, כאילו, כן, כיף לצאת לאכול. בסוף זה מה שיהיה, כשיהיה קורבנות בית המקדש, האכילה תהיה קדושה, יאכלו בשביל לאכול, נאכלה על השובע, כן? הקורבנות נאכלים על השובע. כהנים כל השנה אוכלים על הסובה, קורבן פסח אנחנו אוכלים, אתה לא רעב, אתה הולך, מרביץ עוד איזה כזית ככה על האש, טוב כזה, זה, על הסובה. אוכל, בשביל ליהנות מהאוכל. מה זה? זה, 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 זה קדושה של החומריות. אני אגיד, מה, אבל זה מדרגה גבוהה כשיהיה בית מקדש. נכון, אבל זה, בניצוץ הפנימי זה מתחיל עכשיו. עם ישראל חוזר לארץ, הוא מסתער, על החומריות, כי הוא אוהב אותה, הוא מבין שיש לה פה בארץ, יש לה משמעות. היא בסוף, 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 היא כולה תהיה בעוצמה של קודש. שלב הראשון, לא מודעים לזה. כן.
העניין של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, שזה כאילו השלב הראשון, זה כאילו החומרי, ואז אחר כך אתם מוכנים? ופה הוא מקשר את זה, כי הוא יכול שזה בא באותו שלב.
אבל זה נכון, זה נכון, אבל בעצם כבר במשיח בן יוסף, שהוא בונה את החומריות, יש בו אדרבה. בסוף הוא נקרא משיח. אתה לא אומר עליו, הוא רק בונה איזשהו משהו סתם, לא, משהו בלי משמעות. המשמעות שלו, שהוא בונה את החלק החומרי, אבל הוא משיח. זאת אומרת, אם זה משיח, זאת אומרת שזה בא ממקום עם משמעות. אחר כך יבוא משיח בן דוד ויגלה את כל הפנימיות ואת כל המשמעות של כל זה, ואז כמובן שזה יעלה למדרגות הרבה יותר גבוהות. גם החומריות עצמה תהיה הרבה יותר עם משמעות, וגם יהיה מדרגות אחרות של בית מקדש ושל נבואה וכל זה, שזה בוודאי עוצמה, קומות נוספות עליונות מאוד. אבל החידוש הוא שבחומריות כבר, בפיתוח החומריות, יש חדווה, יש משמעות, כי העולם הזה הוא על אותו ציר של העולם הבא, וזאת הנשמה, התפקיד של הנשמה בעולם הזה, זה לא להילחם בחומריות, אלא זה לרומם את החומריות, לקדש אותה, לבנות אותה, להעצים אותה, ולתת לה משמעות. וכמובן יש לזה הרבה קליפות, כן, זה שביסוד יש משמעות, זה לא אומר שבפועל אין מלא קליפות שליליות, זה ברור, כן, לא מדבר על דברים אסורים, וברור שיש פה המון המון, אין שאלה בזה, זה עכשיו, לקדש עכשיו כל דבר שקורה, יש דברים, ברור שדברים ממש חמורים, אסורים, אבל עצם העניין הזה של כוחות יצירתיים שפורצים ועורכים בכל התחומים, גם של עשייה פיזית וגם של עשייה תרבותית וכו', זה סימן שיש טעם לחיים. אז זה בנושא של היחס בין העולם הזה לבין העולם הבא, שזה המבט היותר נכון, כלומר היותר עמוק, לא של מאבק ושל זה, אלא של הפוך, של עולם הבא דווקא נותן משמעות לעולם הזה. עכשיו נחזור לעניין שלנו, מה קורה בין יום כיפור לסוכות. ופה אני אגיד את זה בעל פה, אני אגיד בעל פה ככה את המהלך, אחר כך יקרא כמה שורות קצת שהרב קוק כותב את זה. אבל אני אגיד את זה קודם בעל פה, אומר הרב קוק ככה, צורה טבעית, יום כיפור, מה הוא? איזה עולם הוא מבטא? מה? עולם הבא כמובן. יום כיפור, לא אוכלים, לא שותים, לא... עולם רוחני, כמו מלאכים, הכל זה, עולם הבא. מצוין. עולם הבא, יורדים מהעולם הבא, מגיעים לסוכות. מה זה סוכות? העולם הזה. סוכות זה העולם הזה. הירידה מהעולם הבא לעולם הזה היא ירידה מסוכנת, כלומר בבת אחת לרדת מהעולם הבא, לרדת כאילו לתוך העולם הזה, כיוון שהירידה מסוכנת, אז יש ארבעה ימים בין יום כיפור לסוכות, בארבעה ימים האלה מתעסקים מאוד עם מצוות חומריות. כלומר, כל אחד מרגיש את זה, הוא גומר את יום כיפור, הוא גומר את זה בהיי מאוד גדול, ועכשיו אחרי ההיי הגדול הזה, בסוף אנחנו פה בעולם הזה, אנחנו לא בעולם הבא, אנחנו צריכים להוריד את זה למציאות, ועכשיו חוץ מאיזה ארוחה טובה שאכלנו מוצא יום כיפור בסדר, אבל אתה עדיין צריך ככה לזה, ואז בא הדבר הנפלא הזה, אומרת שמה, תתחיל עכשיו לבנות סוכה, כל האנרגיות של הנגרות ושל כל מה שלא קדחת כל השנה במקדחה וכל מה שלא תקעת איזה מסמר כל השנה וזה, יאללה עכשיו זה הזמן שלך עכשיו להתעסק עם הדברים האלה, לבנות, לעשות ועד הלכת. תחשבו שפעם ארבעת המינים זה לא שאתה קונה אותם ככה מוכנים, אתה הולך, קוצץ דברים מהטבע ומביא ומסדר, בקיצור זה דברים חומריים שהם ככה, הם עושים את המעבר מהעולם הבא לעולם הזה, ואז אתה מגיע לסוכות, וסוכות זה ה... מה זה סוכות? זה העולם הזה. זה העולם הזה בקדושה. ככה, לכאורה זה המהלך, ולא רק לכאורה, אלא גם באמת זה המהלך. אבל אחרי שנראה את זה, ותכף נראה שהוא כותב את זה, אבל החידוש הגדול הוא שכבר ביום כיפור, כבר ביום כיפור יש את מה? יש את העניין של הקדושה שיש בעולם הזה, היא כבר נמצאת ביום כיפור. זאת אומרת, זה לא כמו שחשבנו לפני רגע, שיום כיפור זה היום שבו אתה נגד העולם הזה. אתה בקסח עם העולם הזה. אחר כך אתה יורד בשלבים, מגיע לסוכות, עכשיו אתה מקדש את העולם הזה, דרך המצוות המעשיות, מגיע לסוכות, עכשיו אתה כבר לא בונה את הסוכה, עכשיו אתה כבר יושב בתוך הסוכה, ואתה מקדש את העולם הזה. לא. יש מה שאמרנו על כך שהעולם הבא יש בו את האפשרות לקדש כבר את העולם הזה, זה כבר נמצא בפוטנציאל ביום כיפור עצמו. ואחר כך זה יוצא מהכוח אל הפועל, זה יוצא אחר כך בימים שבין יום כיפור לסוכות ובסוכות עצמה. זה בגדול המתווה. בואו נראה עכשיו כמה שורות שבהם נראה את שני הדברים שאמרתי עכשיו, ברשותכם.
איך מתבטא הרב
בכיפור? מה?
איך מתבטא
הרב? עכשיו אני כבר אגיע לזה. בגלל זה אני אומר שתי פסקאות שהם ישלימו, הם יראו את שני, הייתי אומר, את שתי הקומות האלה שראינו. אז הפסקה במקור אחד, אומר הרב קוק ככה, מצד החוכמה העליונה, העולם הזה והעולם הבא כלולים הם ביחד. וכל המחזק את העולם הבא מחזק את העולם הזה. וכל המחזק את העולם הזה מחזק את העולם הבא. ועל פי הערה כזאת אין מקום לדינים כלל, כי אם חסדים גמורים, מלאים ומבוסמים. אמנם מצד הציור העולמי, הרוחני, שמשתחלה ידי בינה של מעלה, בהנחת הגדרים הראשונים לדרגאות המציאות, קונה העולם הזה והעולם הבא כל אחד את גדרו. ופשוט שכיוון יש קו מחלק ביניהם, אין העולם הזה תופס מקום כלל במקום שהעולם הבא מאיר בתוקף המילוי. וזהו יסוד התשובה הבאה מתוך הערת העולם הבא בכל מלוא פערה. על ידי העלייה של יום הכיפורים, מתרחקים הרבה מהעולם הזה. וצריכים שמירה כשפוגשים עיני העולם הזה מכל מכשול. ואותם הימים שבין יום כיפור לסוכות, ניתנו לחינוך של חזרה לעיני העולם הזה בתיאור הגון בקדושה. והחשבון נגמר ליום ראשון של סוכות, במצוות סוכה ולולב, שמתבססים ענייני העולם הזה ונאחזים בקדושה. ועל כן הוא יום ראשון לחשבון עוונות וכולי. ואם הנטייה הקיצונית של יום הכיפורים גורמת איזה נטייה בדקות לצד העולם הזה, באותם הדלת ימים שבהם עוד לא נתבסס המשקל, הרי קדושת יום הכיפורים חופה על הכל, ובוודאי מי שכבר מרגיש בתוכו את התוכן הפנימי של יום הכיפורים והופעת העולם הבא שבתוכו, והתסיסה שבימים בין יום כיפור לסוכות, מצד דרישת התפקיד של העולם הזה לשוב לשליטתו, הוא כבר רחוק מכל חטא וכולי. התשובה וכל הליכות המעשיות שלה, עם הרוח הרגעית יושב בעיקרה בימים מיוחדים לתשובה, עם גודל תועלת של הזכרת הנפשות, לעדן את הרוח וכולי, היא מוכרחת להיות סופגת עימה איזה חולשה שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים. כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עוז החיים, על ידי הסלידה הפנימית מכל חטא, מתקמץ הרצון של הטוב. ועוז החיים התיאורים מתחלש, נמצא האדם סובל מטהרה מוסרית, כמו חולה שהתרפא על ידי הזרמה אלקטרית חזקה, כי נעשו לו זה מכת חשמל, שאומנם גירשה את הארס מהמחלה, אבל החלישה את הכוח החי והבריא. על כן, ימים של שמחת קודש, של חדוות נפש, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור, אז תהיה תשובה שלמה. זאת אומרת, שימו לב איך הפסקה הזאת התחילה. נכון שהעולם הזה והעולם הבא הם לא סותרים אחד את השני. בעיקרון הם לא סותרים, אבל בפועל, זה לא בדיוק הולך ביחד. זה צריך לחלק, צריך לדעת, יש עולם הזה ויש עולם הבא. יש עולם חומרי ויש עולם רוחני. יום כיפור זה העולם הרוחני, זה עניינו. באמת, לא לאכול, לא לשתות, להתרחק, זה עניינו, זה התפקיד שלו. אבל התפקיד הזה יש לו גם קצת בעיה, כי בסוף כשיותר מדי אתה מכניע את העולם הזה, אז בסוף אתה קצת הולך יותר מדי לעולם הבא, אז צריך לאזן את זה. אז איך מאזנים את זה? יש את הארבעה ימים שאחרי יום כיפור, בארבעה ימים האלה לאט לאט אתה חוזר לעולם הזה, ואתה חוזר אליו דרך מצוות מעשיות, ואז מגיע לסוכות, ואז אתה נמצא בחדוות השמחה של החג, סוג של חיבור בין העולם הזה לבין העולם הבא. אז זה הפסקה שהתכוונתי כשאמרתי קודם, שלכאורה, התיאור הקלאסי, הידוע והפשוט, זה התיאור הזה. יום כיפור זה העולם הבא, והמעבר הוא הירידה מהעולם הבא, להתחבר לעולם הזה באופן נכון, באופן שבאמת הוא לא יפיל אותנו חלילה לדברים לא טובים, ואז מגיע סוכות. אבל אז מגיע החידוש, זה מה ששאלת, איפה רואים, אמרתי, שבעצם כבר ביום כיפור אתה יכול להתחיל לראות את זה שכשאתה נמצא בעולם הבא הוא נותן לך משמעות כבר לעולם הזה. ואיפה רואים את זה? אז נגיד את זה בעל פה ואז נקרא שוב כמה שורות בפנים. אנחנו יודעים שאיך נעשית הכפרה העיקרית של יום הכיפורים, מה הקורבן שהוא בעצם מסיים את הכפרה של יום הכיפורים? שעיר המשתלח. שעיר המשתלח הוא כמובן כותב את זה כבר הרמב"ן על התורה שם בפרשה, בפרשת אחרי מות. שעיר המשתלח זה עבודה זרה בעידו. כמה שורות אחרי השעיר המשתלח כתוב את הפסוק הבא, ולא יזבחו עוד את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה והביאום להשם. כלומר, אומרת התורה, ולא יזבחו את זבחיהם אשר הם זובחים לשעירים על פני השדה. זה בדיוק השעיר המשתלח על פני השדה. כלומר, עבודה זרה הייתה נעשית ככה במקום כזה פתוח, שאתה מרגיש שכל העולם לפניך, אתה מלך העולם, כן, נדבר יהודה, אתה הולך שם, אתה זה, ולוקח איזה שעיר, ששעיר זה, כן, ולא סתם שעשיו נקרא שעיר, שעיר זה, בזוהר כתוב ששעיר זה מצד הגבורה, מצד הדין, כן, לעומת הכבשים והזה, שהם יותר מצד הרחמים, השעירים הם מצד הדין, כך כתוב בזוהר בפרשת שמיני על הנושא של סימני טומאה וטהרה. אז אתה לוקח שעיר שהוא מצד שמאל, מצד הדין, מצד הגבורה, מצד של תוקף של עבודה זרה, ואת כל הכפרה של יום הכיפורים, איך אתה עושה? על ידי זה. אתה לוקח שני שעירים, אחד להשם, אחד לוקח אותו לעזאזל, אבל הוא יצא מבית המקדש. הוא יצא מהמקדש והוא הולך למדבר. לא מקריבים אותו במקדש, זורקים אותו, זורקים אותו ככה, כמו שהיו עושים בעבודה זרה, ורק אז רואים שם שנהיה לבן והתלבא ונתקפו האבונות והכל טוב. מה זה אומר? זה אומר, אומר הרב קוק, זה אומר שביום כיפור בקבלה זה נקרא נמצאים בשער בספירת הבינה. יש את השבע הספירות התחתונות ואז יש את הספירות העליונות שהראשונה שבהן זה הבינה. יום הכיפורים על פי הקבלה מגיעים לעולם הבינה. בעולם הבינה זה העולם שבו כל הדברים החומריים נמצאים שם, הם נמצאים שם בפוטנציאל, אבל במקום של תיקון. עכשיו תראו איך זה מתחבר, מי שהיה השבוע בשיעור שדיברנו פה על הנושא, אתם זוכרים? על הנושא של הזדונות שנהפכים לזכויות. וחיברנו את זה לידיעה ובחירה. אז מה היה הדיבור שם? הדיבור שם היה שבעולם הידיעה הכל נמצא שם. כל התוכניות מגירה של כל, בוא נגיד שכל החטאים, כל פעולה שאיזה אדם יעשה בעולם נמצאת שם בעולם הבינה. בשער החמישים הכל נמצא שם, רק זה נמצא בשורש מאוד מאוד גבוה, כמו שקראנו לזה בתוכנית מגירה. ועכשיו כשזה מגיע לשבע הספירות התחתונות, זה מגיע לעולם הזה, אז יש לאדם בחירה חופשית, כי זה ירד, הוא ירד מדרגה קצת, הוא התרחק מעולם הבינה, הוא התרחק מעולם הידיעה, הוא נמצא עכשיו בעולם הבחירה. בעולם הבחירה הוא מרגיש שיש לו בחירה עכשיו או לעשות חטא או לעשות מצווה, כן, או במה לבחור. ולפעמים הוא בוחר בפעולה הלא טובה, אבל באמת הפעולה הלא טובה הזאת עצמה בשורש שלה אפשר לתקן אותה, כי בשורש שלה הכל מתוקן. למעלה בעולם הידיעה אמרנו יש את כל התוכניות מגירה לכל תרחיש שלא יקרה שאפשר לתקן אותו. ברגע שאתה עושה תשובה מאהבה אתה חוזר לעולם הבינה, כלומר אתה חוזר לשורש הפנימי שלך, ואז אתה מגיע לחטא שחלילה נעשה ומתקן אותו ויכול לתקן אותו. זאת אומרת שביום כיפור, שזה עולם הבינה, שזה עולם של הידיעה שהיא מעל הבחירה, המקום העליון הזה שבו הכל נמצא, אבל הכל נמצא במקום של טוב. גם הרע הוא נמצא שם במקום של טוב. זאת אומרת, אפשר לתקן כל רע שיקרה, אפשר לתקן אותו. כי אין באמת רע בעולם. הכל באמת מגיע מהקדוש ברוך הוא, הכל זה טוב. אין באמת רע. ואם הכל טוב, אז אפשר לקחת צעיר של עבודה זרה, לשחוט ולגלות שמה, שגם בו, גם בו בשעיר של עבודה זרה יש מה? יש שורש של טוב, יש שורש של תיקון. במילים אחרות, שבכל העניינים החומריים של העולם הזה הם באמת טובים. השאלה היא איך אתה משתמש בהם. ועכשיו אני יודע שתשאלו אותי, אז למה לא אוכלים ביום כיפור? אם יום כיפור זה יום של השעיר המשתלח, נכון? בטוח שהתכוונתם לשאול את זה, רק היה לכם נעים. שאלתי במקומכם. אם זה יום של השעיר המשתלח, וזה יום של התיקון של החומריות, אז בואו נאכל כבר ביום הזה. אז אכן, בספרים כתוב, שני דברים כתוב. א', כתוב שבתשיעי, מי שאוכל בתשיעי, כאילו יטענה תשיעי ועשירי, לא סתם. זאת אומרת, האכילה בתשיעי היא חלק מהכפרה של העשירי, לאכול ולשתות. ויותר מזה כתוב שהצום שיש בעשירי הוא לא באמת צום, הוא פשוט אכילה של הנשמה. הנשמה אוכלת. כשהנשמה אוכלת, אז היא, האריז"ל אומר על הפסוק, לא על, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי הכל מוצא פי השם שבלחם יחיה האדם. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כלומר הלחם כשהוא לבדו, כשהוא העולם הזה ככה כשהוא מנותק, אז, אבל כי אם הכל מוצא פי השם, דהיינו הנשמה, הכוח הרוחני הפנימי שנמצא בתוך הלחם הזה יחיה האדם. זאת אומרת בעצם בכל אכילה הנשמה אוכלת. בעיקרון הנשמה אוכלת. לפעמים היא אוכלת וגם הגוף אוכל, ולפעמים היא אוכלת לבד. כלומר היא חיה בכזאת עוצמה שהיא כבר לא צריכה לחם בשביל לאכול. אבל באמת, באמת היא סוג של אוכלת. אז את המקום של האוכל פיזי לקחנו, התורה לקחה לתשיעי לחודש, ובעשירי לחודש זה אכילה, זה אכילה רוחנית. זה כמו אכילת המן. ענייני המן, ענייני ההגדה של המן נמצאים בפרק יומא, בפרק שמיני של מסכת יומא, פרק יום הכיפורים, שם נמצאים כל ההגדות של המן. רב צדוק אומר, למה זה שם? כי המן היה אכילה רוחנית, זה היה אכילה שהוטבעה בתוך מהם, כאילו זו אכילה שלא הרגישו אותה, ביום כיפור זה אותו דבר. אתה פשוט, מה שנקרא, אתה אוכל, אתה שבע מרוחניות, כאילו אתה בכלל לא רעב, כאילו, סוג שלא רעב בכלל, אתה לא חושב על אוכל בכלל, כאילו מרוב שאתה שבע מהתוכן הרוחני, אתה בכלל לא רעב, שזה מה שבאמת בדרך כלל מרגישים ביום כיפור. אז אם כן, אם אני מסכם את הדברים, אז יוצא שבאמת כבר ביום כיפור, שהוא בחינת העולם הבא, מתגלה את הבחינה שאמרנו קודם, שהעולם הבא בעצם נותן תוקף ומשמעות לעולם הזה. זה מה שאמרנו בהתחלה. בגלל שהם על אותו ציר, אז חכמי לב, כשהם רואים את העולם הבא, זה נותן להם חיות וחדווה ורצון לפתח את העולם הזה. ממילא יום כיפור, שהוא לכאורה בחינת העולם הבא, הוא מראה שכל העניינים הכי חומריים, עבודה זרה, החטא הכי חמור, הוא שייך לקודש. איתו מחפרים. גם אותו אפשר לתקן, את הכל אפשר לתקן. לא רק לתקן, עם הכל אפשר לעבוד. כשעושים את זה במינון הנכון, כשעושים את זה בצורה הנכונה, את הכל אפשר, עם הכל אפשר לעבוד. שדיברנו בשיעור בתמול, שנשום, מתי זה היה, שזה אם מלכתחילה אמרנו לא צריך להיות לעשות חטאים ולתקן. אם מתקנים מלכתחילה, אז פשוט מראש כבר לוקחים את כל הדברים של העולם הזה ועובדים איתם נכון, במינון הנכון, בצורה הנכונה, כל אחד עושה את זה, מתקנים את כל העניינים של העולם הזה, לא צריך לעשות חטאים ואז לתקן. אבל אם בכל זאת אדם אין צדיק בארץ יעשה טוב ולא יחטא והוא חוטא והוא בוחר לא טוב, אז הוא עושה תשובה מאהבה, חוזר לנקודת השורש הפנימית שלו, לנשמה, שהזכרנו שם ברב קוק, לאותו רצון פנימי טוב, לאותה נקודת ידיעה ששם הכל טוב, ויש את כל האפשרויות שאחר כך איך זה יתגלה הטוב הזה, יכול להיות שיתגלה בצורה טובה, ויכול להיות שיתגלה, תלוי בתוכנית מגירה, יכול להיות מלחמה כמו ששת הימים שהכל ילך חלק, ויכול להיות מלחמה כמו יום כיפור שיהיה מאוד קשה ומאוד כואב, הכל נמצא בתוכניות מגירה, אפשר ליפול ולתקן, ובסוף גם ביום כיפור נהיה ניצחון מאוד גדול, ואפשר מראש להצליח ולהשבית את הצבא המצרי תוך 3 שעות בזה, הכל בתוכניות מגירה, תלוי מה בחרנו לעשות, מה המציאות גלגלה לנו. כל פנים יוצא לפי זה, שאותו יסוד שאמרנו, נמצא גם ביום הכיפורים עצמו. זאת אומרת, זה לא רק מהלך שמיום כיפור לסוכות עוברים מעולם הבא נטו, לאט לאט, ויורדים ומגיעים לעולם הזה שזה סוכות, אלא יש בחינה מסוימת שכבר בתוך יום הכיפורים, יש כבר את היכולת לקדש את העולם הבא, זה אכן בא לידי ביטוי לא בצורה הרגילה של אוכל, האוכל אמרנו זה בתשיעי ובעשירי זה אכילה מסוג אחר, ואחר כך זה באמת יורד, מגיע לסוכות, ואז גם רואים את זה בצורה חיצונית, וזה אכן נכון, התיאור הזה הוא עדיין נכון, כן, בסוף בפועל אדם יורד מיום כיפור מכזאת עוצמה רוחנית, ואז זה הדרך שלו איך להיפגש עם חזרה, עם ענייני העולם הזה, ואז הוא מגיע לסוכות, אבל בעצם בסוכות הוא עכשיו מוציא מהכוח אל הפועל את מה שכבר היה קיים, איפה? ביום כיפור זה כבר היה קיים. רק שביום כיפור זה היה בגניזו, זה היה ככה בפנים. לא ראינו, לא יכולנו לראות את זה. אחר כך גם רואים את זה. אבל האמת שכבר ראינו את זה גם ביום כיפור, בשעיר המשתלח כבר ראינו את זה ביום כיפור. וגם בנות ישראל שיוצאות וחולות בכרמים, משהו כזה שלא אף פעם לא הסתדר לי, איך זה הולך הדבר הזה, יום כיפור. ניחתו באב כזה בקיץ, אווירת קיץ כזאת נחמדה, בשילו, יש אוויר טוב, בסדר, יוצאות לקרמים, באים הבנים, מחפשים קלה, וואלה, סבבה, נחמד, כזה. אבל מה זה יום כיפור? מה? לא מתאים בכלל. אז מה? נראה זה כן מתאים, כי יום כיפור זה האהבה הכי גדולה שיש בעם ישראל, כנסת ישראל, זה החיבור הכי גדול. וזה מה שבא לידי ביטוי גם בפועל, בחיבור שזה. אז רק כמה שורות לקרוא וכבר, וואו, פלגנו. עוד מעט סליחות, אז תראו במקור 2. הסליחה העליונה באה ממקור החסדים, מהגדולה הגמורה מרובה לאין קץ, הכוללת את הכללות לכל היקפה. ואת הפרטיות לכל דקדוקיה, יודעת את הקודש ואת הטוב ואת החול ואת הרע, כל שפלותם, והכל נשקל בצדק, ונטיות הרע, החורבן, הרשעה והשיקוע בשפל, גם להם יש דרישה, והכל מצטרף. ואם זה בדול הוא הרע מהטוב, השקר מהאמת, השפלות מהרוממות. ההתגלות של הניגוד לכל ערכות עבודה זרה, לכל סעיפיה, המכה כל כך גדולים, גלים גדולים בישראל, יהיה הרע כללית עליונה מרום האמת המוחלטת, השוללת כל קיור, כל תומה וכל חטאת. בגדולתה יודעת היא לקחת הכל תחת חסותה. אז הוא בעצם זה, אבל תראו בהמשך, הוא אומר, וליתן יד לכל הקצוות על פי שיעורם ולגבל כראוי את דרכם. בסליחה הכללית של יום הכיפורים יש רוממות זו, והובטאה והוכנה בפועל בשעיר המשתלח שהוא לכאורה נגד השאיפה הכללית של כל העבודה הקורבנית. ולא יסבכו עוד את זבחיהם לשעירים. אשר הם זובחים על פני השדה. הערצת הפראות וטבע האדם בניבולה, והטבע עד שפל תחתית, ועם זה מתעלה השלטון העליון, עד כדי נתינת כוח גם לאותה הרשעה, והכל מתהפך לסנגוריה. אתה נותן יד לפושעים, ועם מניחה פשוטה לקבל שווים. היום הכיפורים זה היום שבו יש אפשרות לקרב את הכל, להכניס את הכל, וזה גם חיזוק מאוד גדול לכל אדם. הוא יכול להיות במקום מאוד קשה, מאוד נמוך, יכול להסתכל אחור ולהגיד מה, וכל כך הרבה נפלתי, ולאיפה הגעתי, וכולי, כמה אני רחוק, וכולי וכולי, ובא תורה ואומרת לו, אתה נותן יד לפושעים, תן לך יד, אתה בפנים, אתה בסדר, אתה בחרת לא טוב, אתה, אבל זה לא משנה, אתה בפנים שלך, אתה טוב. ביסוד שלך, היום אתה שייך לשער החמישים, היום אתה שייך, היום הכל טוב. היום אפשר להוכיח שאפשר לתקן את הכל. שאין אין נפילה עד שאפשר. אם עבודה זרה אפשר לתקן, אז בוודאי שאפשר לתקן את כל נפילה שכל אדם עושה, אפשר לתקן אותה. לא, כי אתה מתחיל מהעולם הבא, זה מה שהוא אמר בפסקה של חכמי לב, מתוך ההסתכלות על העולם הבא הם מקבלים טעם לעולם הזה. מה שהם על רצף אחד, רק מתוך הסתכלות על העולם העתידי, העליון, הגבוה, אתה יורד חזרה כאילו לעולם הזה ומבין שיש לו משמעות. באמת בלי עולם הבא, אז לעולם הזה אין משמעות. אבל אחרי שיש לך את העולם הבא, אז גם העולם הזה יש לו משמעות מאוד גדולה, כי הוא על אותו רצף. לכן זה... בסדר? עזרת השם. להקל את הדברים.
תודה רבה.